אנחנו כמובן נדרשים מדי פעם להתמודד עם סוגיות קצת, הייתי אומר, מורכבות, ואין ספק שאחת הסוגיות שאנחנו נדרשים להתמודד איתן, ודאי ביום הזה ובשעה הזאת, זה באמת שאלת ההשתתפות בעצרת, בתפילה, בהפגנה, למען עולם התורה, כפי שקוראים לו, ואי הגיוס לצבא. טוב, אז זאת סוגיה רחבה, ודאי שאי אפשר להקיף את הדברים בשיעור אחד, אבל כן אולי לגעת בכמה נקודות מאוד עקרוניות כדי להרגות את המורכבות, את המורכבות של הסוגיה. אז קודם כל אני מציע להתחיל כדי להבין בכלל על מה ההפגנה ועל מה התפילה ועל מה הזעקה, כדי להבין בעצם את הרקע לכל הסוגיה הזאת. יש הרבה מה לדבר, אבל ממש במשפט אחד או בכמה משפטים, צולם לפניכם חלק מהאיגרת בחלק איגרות ראייה, בספר איגרות ראייה חלק ג', איגרת תף תף יוד. שזאת האיגרת שרבים מצטטים אותה, כולל אחינו החרדים בימים האחרונים, מצטטים אותה ביחס לחובת תלמוד תורה של בני הישיבות ואי גיוסם לצבא. טוב, אז קודם כל חשוב מאוד להכיר את האיגרת הזאת, לפחות את היסודות שבה, וודאי צריך לראות את האיגרת הזאת במבט היותר רחב והיותר כולל. אז קודם כל, על מה מדובר? מדובר על התקופה שבה השלטון האנגלי שלט בארץ, אולי לפני אפילו, ותקופה שבה היהודים באנגליה רצה הממשל האנגלי לחייב אותם בגיוס לצבא האנגלי. ואז הרב כותב איגרת אל הרב הראשי באנגליה, דוקטור יוסף הרץ. זאת אומרת, האיגרת הזאת מיועדת לרב הראשי של אנגליה באותם ימים, כדי שיציג לפני השלטון האנגלי את השקפת התורה ביחס לבני הישיבות. איך צריך להיות היחס? כמובן, כבר אנחנו מקדימים את המאוחר, כמובן שאין מה להשוות בין מציאותנו כחיילים יהודים בצבא אנגליה לבין מציאותנו כחיילים יהודים בצבא הגנה לישראל, בצהל, במדינת ישראל, בתקופת גאולה האחרונה. תכף נדבר על זה קצת. אבל קודם כל, כדי להבין בכלל על מה הזעקה ועל מה הצעקה, ועד כמה היא חשובה הזעקה והצעקה הזאת, ועד כמה באמת יש הרבה צדדים שמצידם היה ראוי שנשתתף באמת בתפילה ובעצרת הזאת. אז בואו נראה. בואו נתחיל בעמוד פי ח', יש לפניכם צילום. מחווה הזמן אשר יכבידו את הוקפם על עמנו ותורתנו במידה נוראה מאוד, הם יאלצוני, אומר הרב, לכתוב להדרת כבודו את דבריי הלה. זאת אומרת, יש לפעמים איזה כאב שהוא תולדה של מאורע זמני, מאורע היסטורי, שמחדד את הצורך בלברר סוגיות שעומדות על הפרק, והרב, מה שנקרא, נאלץ לכתוב את הדברים, כי באמת הדברים מאוד יסודיים ומאוד חשובים. במצב בני הישיבות המתנודד כעת לרגלי הספק אם זכויותיהם יעמדו בעת צרה זו, זאת אומרת, במצב בני הישיבות באנגליה, האם היהודים בני הישיבות באנגליה יוכלו להמשיך וללמוד תורה בצורה מלאה כפי שהייתה, כפי שהיה עד אותה תקופה? אז מתנודד הוא גם כן הספק, מתנודד הוא גם כן המצב הרוחני של היהדות כולה בארץ הזאת, ועלינו החובה הקדושה רובצת היא לנסות את כוחנו להצלתה של סגולתנו הרוחנית, אור חיינו ונשמת רוח הפתן ונשמת רוח הפנו, עמדת תורתנו הקדושה במדינה, את כל הניסיונות אשר יבואו לידינו לעשות. וכאן הרב מתחיל לברר את הסוגיה הזאת. שימו לב, המשפט הבא הוא משפט קצת חמור, הייתי אומר. לא ניסוג אחור מכל פחד, במו אש נלך ולא ניקווה. זאת אומרת, ישנן סוגיות שהן סוגיות יסוד, שהן סוגיות מהות, שהן סוגיות ליבה. הן הסוגיות. זה הסוגיות שעליהן בעצם אנחנו עומדים. עם ישראל חי מכוח הסוגיות האלה, היסודות האלה, העקרונות האלה. אז אומר הרב, לרב הראשי של אנגליה, גם אם אנחנו יהודים תחת שלטון זר, והשלטון מחייב אותנו להתגייס לצבא האנגלי, יש סוגיות שאין סוגיות עקרוניות מאוד, ואם צריך, לא ניסוג אחור מכל פחד, במו אש נלך, נלך ולא ניקווה. מטרתנו ברורה היא לנו ואחת היא, להציל את נשמת היהדות בממלכה זו, התלויה בנימין רבים, בקיומן של הישיבות האחדות. ישיבות אחדות שהיו באנגליה באותה תקופה, לא יודע לציין כמה, ולא יודע לציין גם את המספר, אבל עולם הישיבות שהיה באנגליה באותם ימים. וברור הדבר שבשלילתן של הזכויות של חופש בני הישיבה מעבודת הצבא, כעת מטותן הישיבות אשר בעמל רב ובמסירות נפש נוסדו להיות נופלות בלא תקומה חלילה. חס ושלום. על כן זאת היא שאלתי ודרישתי מדדרת כבודו, הרב הראשי של אנגליה, יכיר נא את האחריות הגדולה שבמשרתו הרבה כרב ראשי באנגליה, וידע שכעת הגיעה השעה שיעשה את הצעד הנכון להציל משהו יקר לנו מחיים. ויש דברים שהם יותר יקרים אפילו מהחיים הפיזיים, כי הם בעצם יסוד החיים הפיזיים. זה החיים הרוחניים שהם יסוד החיים הפיזיים. אל יסוג אחור ואל יפחד, בתור עומד בראש היהדות הכללית של הממלכה לפני הממשלה, עלינו לדרוש בגודל נפש הזכויות המגיעות לנו בצדק, על פי חוקי הצדק של משטרה המדיני של מלכות ממשלת אנגליה. שווי זכויות לכל הדתות כתוב הוא בגאון על דגלה. כך כתוב בדגל המשטר האנגלי. ועל יסוד זה אנו תומכים את תביעתנו. כלומר, אם אתם כממשלה, אם אתם כעם, כשלטון, מאפשרים חופש שוויון זכויות לכל אדם באשר הוא אדם על פי דתו ואמונתו, אז גם אנחנו היהודים דורשים את שלנו. עכשיו שימו לב, כאן הרב נכנס לבירור מאוד יסודי שעלה לדיון להבדיל גם בחברה הישראלית בזמן האחרון. הממשלה חייבת היא להיות זהירה, הממשלה האנגלית, חייבת היא להיות זהירה שלא לנגוע בנימין הנפשיים של כל דת ואמונה. קוראים לזה היום בשפה שטחית, חופש הפולחן והדת. אז הממשלה חייבת היא להיות זהירה שלא לנגוע בנימים הנפשיים של כל דת ואמונה, ואנחנו, לפי הכרתנו הדתית, חורבנן של הישיבות, שיהיה נצמח מלקיחת מבחר בניהן לעבודת הצבא, אם אתם, כשלטון אנגלי, תיקחו את מבחר בני הישיבות לגיוס לצבא האנגלי, אולנו חורבן דתי ונורא. היום ונורא. אולנו חורבן דתי היום ונורא. עכשיו שימו לב לחילוק הבא שהרב עושה, שקודם כל כל אחד מאיתנו כבן ישיבה, כבן תורה, כבן לעם ישראל, חייב להכיר את החילוק הזה. שונה הוא הצביון של דתנו הקדושה, ביחס לחיוב של דרישת התורה מהצביון של הדתות הנוצריות בייחוד. היות ובאנגליה הדת היותר מצויה אז הייתה הנצרות, אז הרב מייחס את, להבדיל את היהדות אל מול הנצרות. מה האופי? מה הצביון? מה ההבדל העקרוני ביחס שבין נקרא לזה לימוד הדת אצל הדתות האחרות ובפרט לעניין הזה הנצרות, אל מול לימוד תורה בעם ישראל, להבדיל אלף אלפי הבדלות. שונה הוא הצביון של דתנו הקדושה ביחס לחיוב של דרישת התורה. דרישת התורה הכוונה לימוד תורה, עסק בתורה, העמקה בתורה, היקף של תורה, התמדה בתורה וכו'. מהצביון של הדתות הנוצריות בייחוד. מה ההבדל? ובעוד אשר ההתלמדות הדתית עומדת היא אצלן בעיקרה, רק בתור עניין מכשיר לקליריקליות, זאת אומרת, להכשרתה של הכהונה, הקומריות, וימים רבים ותקופות ארוכות שלטה אצלן הדעה, שלא פג טעמה לגמרי גם בימים האחרונים, שמה, שאיש חילוני, נוצרי, שאיננו כהן דתי, או מתעתד להתקשר, להיות מוכשר, למטרה כזאת להיות כומר או איש דת, אצל הנצרות, ראוי הוא שעסק לא יהיה לו עם ספרי הדת. זאת אומרת, אצלם, מי שאמור ללמוד, נקרא לזה, את דתם, זה רק מי שהוא הולך לעסוק במקצוע הזה, שהוא מקצוע דתי, ככומר או ככהן דת וכדומה, על זה הדרך. זאת אומרת, שם לימוד הדת הוא בעצם איזושהי הכשרה לאיזשהו במרכאות עיסוק מקצועי, עיסוק טכני, כדי להיות כביכול כהן דת באותה הדת שאליה הוא שייך. ולכן מי שהוא רואה את עצמו כאיש חילוני ולא רואה את עצמו ככומר או כאיש דת, עסק לא יהיה לו עם ספרי הדת. אין לו צורך, אין לו שייכות לפתוח את הספרים האלה, לעסוק בזה, בטח לא בהעמקה ובהרחבה, בהתמדה וכו'. אבל להבדיל אלף אלפי הבדלות, נהפוך הוא אצלנו, שראשית לכל החיובים, לכל אדם מישראל, כקטן, כגדול, כרב, כבעל הבית, כסוחר, כאומן, הוא תלמודה של תורה. אצלנו לימוד התורה הוא לא שייך למכסות, והוא לא שייך לעילויים, כי הוא לא שייך לתפקידים. אנחנו לומדים תורה כי עצם לימוד תורה הוא הדבר שמחזיק את עם ישראל. תלמוד תורה כנגד כולם, כפי שפסק השולחנוך בכמה מקומות, באור החיים, ביורה דעה וכו', שכל אדם מישראל חייב את תלמוד תורה ביום ובלילה, כמו שהוא מזכיר כאן הרב, בן זקן, בן צעיר, בן בריא, בן חולה, אפילו מטופל בבנים, זה לשון השולחן ערוך, חייב בתלמוד תורה. לפי כוחו. תכף נראה כמה זה כפי כוחו, ואפילו את הגדר של תורתו אומנותו, שהוא גדר יותר מדויק ממה שחושבים היום. תכף נראה. הישיבות לא נוסדו מעיקרן רק בשביל התכלית להעמיד לנו רבנים. מטרת ישיבה זה לא להעמיד נושאי משרה. ישיבה לא אמורה לגדל רק רבנים, פוסקי הלכות, ראשי ישיבות, דיינים ומנהיגי ציבור. ישיבה נועדה כדי שהדבר החשוב ביותר בעם ישראל, שהוא לימוד תורה, יופיע בצורתו היותר אפשרית, היותר מלאה, כל אחד לפי כוחו, לפי יכולתו. לכן, זה שאתם, השלטון האנגלי, חושב ביחס לנצרות, שמי שהוא לא מתכנן להיות כנושא משרד דתי, אז אין לו עסק עם הדת, זה נכון. אבל להבדיל, הישיבות שלנו, הן לא אמורות להעמיד רבנים, בלבד. ודאי שיצאו מהישיבות רבנים ודיינים ותלמידי חכמים ומורי הוראה ומנהיגי ציבור, ברור. אבל הישיבות שלנו עניינם הרבה יותר עמוק. ולכן הישיבות לא נוסדו מעיקרן רק בשביל התכלית להעמיד לנו רבנים. הישיבות בישראל מעולם היו ואינן מקדשי תורה. לצערנו הרב, להבדיל אלף אלפי הבדלות. את זה חלק מהציבור שאיננו שומר תורה ומצוות לא מסוגל להבין היום. לא מבין, לא מצליח להבין. שאצלנו בחורי הישיבות זה לא לגדל רבנים. ולכן זה בכלל לא פונקציה של מכסות של עילויים. אלא אצלנו כל מי שרוצה ללמוד תורה ושייך בלימוד תורה, חייב ללמוד תורה. כל יהודי מצד האמת חייב בזה. ביום ובלילה, כפי שכותב השכון ערוך. לכן הישיבות בישראל מעולם היו ואינן מקדשי תורה. שאנו חייבים חובת תורית שלא יתחסרו מאיתנו בכל מדינה. אם זה נכון ביחס ליהודים שנמצאים בגלות, ביחס לאותה אומה, מה נגיד? אולי נשלים את המשפט הזה. אם אנחנו מבינים שמקור הכוח, הכור האטומי שלנו, המנוע שלנו, זה בעצם המפגש עם העולם הרוחני שבא לידי ביטוי בתלמוד תורה בבית המדרש. אז אם זה נכון, כשאנחנו נמצאים בגלות אצל אומות העולם, מה נגיד? כשאנחנו נמצאים בארצנו, ובמדינתנו, ובגאולה האחרונה, שוודאי אנחנו צריכים את המנוע המרכזי הזה של אותם לומדי תורה, שתכף נראה את ההגדרה, תורתם אומנותם, שהם אלה שמחיים את האומה. הרב קורא להם בהרבה מקומות על פי הפסוק בנביא, השרידים אשר השם קורא, תכף הוא גם משתנה בביטוי הזה. תראו את המשפט הבא. וכשם שלא תעיז שום ממשלה נאורה לגזור עלינו, להחריב את בתי כנסיותינו, לשרוף את ספרי תורותינו, כמו שברור ששום שלטון לא יעיז לשרוף ספר תורה, כי זה ספר במרכאות חס ושלום, אני מקטין את המושגים, זה הספר הדתי שלנו. או לשרוף בית כנסת, כי זה המרכז הדתי שלנו, כך אומר הרב לא יעלה על הדעת, כן לא תוכל להטיל עלינו חוק של החרבת ישיבותינו. אומר הרב, ואם אתם תגידו, רגע, אבל בוא נשווה בין הדת הזאת לדת הזאת, אז יהוד ובדת הנוצרית, אנחנו צריכים רק להעמיד כמרים, ולהבדיל בדת היהודית, אנחנו צריכים ללמוד תורה, אז בוא רק נשווה את זה לדת הנוצרית, ילמדו אנשים שמסוגלים להיות רבנים. הם יהיו המנהיגים הדתיים של האומה הישראלית באנגליה, אם זה מה שתגידו. כן לא תוכל להטיל עלינו חוק של החרבת ישיבותינו. למה? בחוק של שיווי הזכויות של הדתות, שכל דת יש לה את השווי הזכויות המגיע לה, לפי דתה, לפי ערכה, לפי עניינה, מונח הוא ממלא המובן שהזכויות תינתנה לכל דת לפי תביעותיה. למשל, ואם ימי החג של דת אחת הם מועטים ושל דת אחרת הם מרובים, נגיד שימי חג שבהם לא עובדים, של דת אחת היא 10 ימים בשנה, ושל דת שנייה היא 50 ימים בשנה. לא יעלה על הדעת שבגלל שדת אחת 10 ימים בשנה, יבוא השלטון ויגיד, רגע, אז גם הדת השנייה שיש לה 50 ימי חג, היא תצמצם את ימי החג ל10 ימים. זה לא שייך, השווי הזכויות ביחס לדת, הוא תלוי בכל דת, באופי, בתכונה, בתפקיד וכו', בהופעה של כל דת. ולכן, ואם ימי החג של דת אחת הם מועטים ושל דת אחרת הם מרובים, לא תוכל הממשלה לחוף את בני הדת שימי חגי המרובים הם להסתפק באותו המספר המועט של ימי החגים אשר לדת האחרת. מדוע? שאצל בני הדת שימי החגים מרובים הם, הלא הדבר הזה הוא חורבן דתי ועלבון קודש. כי זה הסדר של הופעת הדת הזו, הספציפי הזו. שיודעתי הממשלה הנאורה לרומם את מוסרה הטוב, למעלה משפלות כזאת לעשות כאן איזו השוואה טכנית, חיצונית לגמרי. ולכן הוא ממילא מובן הדבר שאין הזכות של ישיבותינו ביחס לחופש בניהן מעבודת הצבא, כדי שלא ישבטו מלימודיהם, יכול להיות עומד במדרגה אחת, על ציר אחד, על זהות אחת, במדרגה אחת עם כל הדתות האחרות. ובשעה שאצל הנוצרים ביטול התלמוד הדתי אינו כי עם חיסרון הכשרת כהנים דתיים, שאם יהיו חסרים כמה כמרים דתיים יהיה אפשר להשלים את זה באיזה קורס מזורז בכנסייה וכדומה, שהוא חיסרון שאפשר לא להתמלות בכל עת. תמיד אפשר להכשיר את כהני הדת, נקרא זה ככה. אבל אצלנו, ביטול התלמוד הדתי, זה לא רק להכשיר רבנים. כי אם זה היה רק להכשיר חבנים, אז אפשר להשלים את זה, נגיד, בהצבי לחץ וכו'. אלא, אצלנו החיסרון הזה הוא חיסרון שלא יוכל להימנות. עד כדי כך אמרה הגמרא, גדול תלמוד תורה מהקרבת תמידין. ומכל עבודת הקודש היותר נשגבה. ובשעה שתיבטל הממשלה את ישיבותינו, הרי היא כאילו גוזרת אלינו גזרת שמד. עוד פעם, אנחנו מול השלטון האנגלי. להבדיל, תכף נראה מה קורה בעם ישראל, במדינת ישראל, בארץ ישראל, בתקופת גאולה. אבל קודם כל להבין את הזעקה. כלומר, חלק לא קטן מהציבור החרדי, הוא לא רואה במדינת ישראל, מהרבה סיבות לא נפתח את זה עכשיו, הוא לא רואה הבדל בין מדינת ישראל למדינות אחרות שבהם היינו במהלך הגלות. כמו שהרב קורא לזה, מדינת ישראל היא סך הכל יכולה להתאפס או להיות מובנת כחברת אחריות גדולה. זה לשון הרב. זאת אומרת, כמנגנון חברתי שמאפשר תפקוד חברתי ופרטי. אז כשאנחנו בעצם באים עם אותה תפיסה של תורת חוץ לארץ, לארץ ישראל, אפשר להבין, אי אפשר להסכים חד ושלום, אבל אפשר להבין מאיפה באים הביטויים האלה. גזרת שמד. רבי עקיבא הקיל קילות ברבים, מסירות נפש, אפשר להבין. הייתי בדרך לשיעור, אז אני הלכתי נגד הזרם. אז ראיתי כל מיני ילדים עם שלטים, כי נמכרנו אני ועמי, וכדומה על זה הדרך. כן? אנחנו לא מסכימים זה בשום פנים ואופן, חס ושלום. שלטון בעם ישראל, במדינת ישראל, הוא לא שלטון רודף דת. מה, אנחנו חיים במשטרים אפלים ברוסיה? ברור שלא. אבל אפשר להבין מאיפה זה נובע. זה נובע בדיוק, דרך אגב, לא מעט מהציבור החרדי היקר. הוא מצטט את האיגרת הזאת. גזירת שמד, זה רב קוק אמר. יש כאן עוד ביטויים מאוד קשים, תכף נראה. מסירות נפשו של רבי עקיבא הייתה בעיקרה על הגזירה שלא יעסקו ישראל בתורה. אף על פי שגם אז לא כל ההמון כולו עסק בתורה. אבל חוק הוא לישראל, שחובתו היותר קדושה, השומרת את חייו הרוחניים, ממיתה אכזריה היא שימצא בערב ומדינותיו חלק רשום מקודש לתלמוד תורה, ששום לחץ מדיני, כלומר שלטוני וכו', לא יוכל להסיר מאיתנו את החובה הקדושה הזאת. וכשהיו אבותינו עומדים במעמד הצבאי היותר נמרץ בכיבוש הארץ, נאמרה ליהושע התוכחה על אשר ביטל את הישיבה יום אחד, שבא אליו המלאך ואומר לו, אתה באתי באזור כיבוש יריחו וכיבוש העי וכו', ושר צבא השם אמר לו על שאתה באתי, כן, על מה באת, שאלתו יהושע, אומר לו על אתה באתי, אומרת הגמרא, על שביטלתם תלמוד תורה. חשוב כאן להזכיר את רש"י על הגמרא. על שביטלתם תלמוד תורה בלילה, שאין זה זמן מלחמה. לא סתם ביטלתם תלמוד תורה. ביטלתם תלמוד תורה בלילה. בזמן מלחמה של כיבוש הארץ, צריך להילחם ולכבוש את הארץ. אבל בלילה. פעם נלחמו ביום ולא בלילה. היום אולי זה יתהפך. אבל בזמן שהוא לא זמן מלחמה על כיבוש הארץ, פה ודאי שהמלאך בא בטענה ואומר לו, אתה באתי. מיד אומר הפסוק, ואין לי יהושע בלילה הוא בתוך העמק, לן בעומקה של הלכה, כל מה שהגמרא שם דורשת במסכת מגילה כידוע. על כן, זאת היא דרישתי ודרישת כל היהדות הנאמנה. כל הרבנים וכל יראי השם וחושבי שמו, הנאמנים בכל לב לעמנו ותורתנו, שהדרת כבודו, הרב הראשי לאנגליה, יציג את הדרישה הזאת בכל תוקפה, בלא שום מורח לב לפני הממשלה, שום שיקול מדיני, שום שיקול פוליטי, הוא לא פונקציה פה, פה מדובר על עצם החיים והקיום של האומה. לכן לקיים את החופשה, את החופש, את הפטור, כמו שקוראים לזה היום, לקיים את החופשה לבני ישיבותינו כאשר כבר ניתנה, מבלי שום לב אל המעמד שיהיה נהוג עם תלמידי התיאולוגיה הדתית של בני הדתות האחרות אשר בממלכה, דהיינו כמו למשל הנוצרים. ואם כזאת יעשה, או אתה תעשה הרב הראשי, יהיה נקי מהשם ומישראל, ואני תפילה שחפת השם בידו יצליח, והחופשה של בני ישיבותינו תעלה בידו בעזרת השם, למען לא ייפסק המעיין הנותן לנו עוז וחיים, בית המדרש, לימוד התורה בישיבות, ולא יקצץ האילן אשר ממנו פרי חיי נשמתנו נמצא. חבותי, הביטויים האלה מאוד חשובים. המעיין הנותן לנו עוז וחיים. האילן אשר ממנו פרי החיים. לימוד התורה בשקידת יום יום בישיבותינו האחדות אשר במדינה זו. וברור לי הדבר, אומר הרב, שהדרת כבודו ימצא, הדר כבודו, כבוד הרב הראשי לאנגליה, ימצא דרך להסביר לממשלה האנגלית, איך שההזק הצבאי שלה, איך הנזק הצבאי של הפטור של אותם היהודים בחורי הישיבות, הוא קטן ביחס לתועלת של לימוד התורה של בני הישיבות היהודים למען הצלחת השלטון האנגלי. נראה עוד מעט שהרב אומר את זה במפורש. איך שההזק הצבאי שלה קטן הוא מאוד על ידי חופשתם של בני הישיבה האחדים הנמצאים בארץ, ולעומת זה החורבן הדתי ולבון רגשי הקודש שהיהדות פה היא מרגישה על ידי פגיעה זו, הוא עמוק ומחיב מאוד מאוד, והמחץ, מחץ נצחי, הוא אשר ימען להירפא. כן, ביטויים קשים. גזירת שמד, רבי עקיבא, המעיין שנותן לנו עוז וחיים, לא יקצץ האילן שמנו פרי חיי נשמתנו נמצא, מחץ אשר ימען להירפא, מחץ נצחי אשר ימען להירפא. ביטויים מאוד קשים, כל זה כדי להבין, חשוב שנבין, מאיפה באה הזעקה. מאיפה באה הצעקה. עד כמה תורה היא יסוד החיים. טוב, למכתב הזה נוסף ונצטרף תזכיר ברור דברים דלקמן. עכשיו הרב פותח פה סוגיה שהיא קשורה גם לא רק למלחמת מצווה ביחס לעם ישראל בארץ ישראל, שתכף נגיד אותה בעל פה מקוצר המקום ומקוצר הזמן. אבל כן הייתי רוצה להרוויח עוד משהו על הדרך. שימו לב. הממשלה הרוממה שהיא מתחשבת כראוי לממלכה נאורה, עם הרגשות העדינים של תושביה וזהירה ביותר מלפגוע בתוכן הקודש הנעלה של הדת והאמונה, צריכה לדעת שעל פי תורת ישראל תלמידי חכמים אסור ללוחצם ללכת למלחמה. וכל כך גדול הוא החטא של לחיצת תלמידי חכמים למלחמה, עד שלא הניחו חז"ל מלבקר את מעשה מלך צדיק יעשה המלך יהודה, ואמרו שנהנה שחילה את רגליו, מפני שעשה, חלה מלשון חילה, כן? מחלה. מפני שעשה אנגריה בתלמידי חכמים. עשה שימוש בתלמידי חכמים, וכאן הרב מסביר שלחץ אותם יתר על המידה. אני מדלק טיפה, ויותר מזה ראינו את גדולת האיסור לעשות אנגריה בתלמידי חכמים, לקופם על יציאה למלחמה, אפילו על מלחמת מצווה גדולה מאוד, שהרי אין לך מלחמת מצווה יותר גדולה ממלחמה שערך אברהם אבינו, תכף נפתח את הסוגיה הזאת. אני מדלק טיפה. וגם אברהם אבינו נענש על זה, שנאמר וירק את חניכיו ילידי ביתו, אומרת הגמרא, והם היו תלמידי חכמים העוסקים בתורה, ואנגריה היינו עבודה באונס על ידי לחץ. זה נקרא אנגריה. טוב, עכשיו בואו נתחיל לפרק קצת יותר מדויק את הסוגיה. עכשיו, מי הם אותם תלמידי חכמים שאסור לעשות בהם אנגריה? שאסור להלחיץ אותם? אומר הרב, ותלמיד חכם נקרא כל שתורתו אומנותו. מה הגדר האמיתי של תורתו אומנותו? היום מקובל לחשוב שהגדר של תורתו אומנותו זה מי שלומד בישיבה יום שלם והוא מקבל פתק מהמזכירות, תורתו אומנותו. נכון? אומר הרב, בואו תראו גדר של תורתו אומנותו, שזה ממש הגדר ברמב״ם שכולם אוהבים לצטט אותו בסוף הלכות שמיטה ויובל. כבר נקרא את הרמב״ם. ותלמיד חכם נקרא כל שתורתו אומנותו, ועיקר עסק שלו הוא בדברי תורה. מה זה נקרא עיקר עסק שלו בדברי תורה? ולא גרע כוחו כלל אם הוא מתעסק בעסק כדי פרנסתו ולא להתעשר. מדוע? כיוון שבכל עת הפנאי הוא שב לתורתו. כמבואר ביורה דעה. בואו רגע נעצור פה באמצע המשפט. קודם כל תורתו אומנותו זאת לא פונקציה של זמן. תורתו אומנותו זה לא אדם שיושב דווקא יום שלם ולומד תורה, ומישהו עובד לפרנסתו או עובד לבניין העולם, או רואה בזה ערך אלוהי, לא תורתו אמנותו. תורתו אמנותו, תכף נראה הגדרה ברב, זאת עמדת נפש, זאת עמדת נשמה. זה אדם שכשהוא פונה לעיסוקיו בעולם הזה, בין כאידיאל, כבניין העולם, בין כהכרח, למשל כורח כלכלי ופרנסה וכדומה, כשהוא מסיים את עיסוקו בבניין העולם או בפרנסתו, הוא מיד שב לתורתו. בין בלימוד, בין בשייכות. הראש שלו לא עסוק בדברים אחרים. הנפש שלו לא מכוונת לדברים אחרים. תורתו אמנותו זה לא פונקציה של זמן. זה פונקציה של עמדה פנימית. תכף נראה הגדרה חמורה מאוד ברמב״ם. מי יכול לעמוד בגדר של תורתו אמנותו? אבל קודם כל, ולא גרה כוחו כלל אם הוא מתעסק בעסק כדי פרנסתו, ולא להתעשר. אדם שערכים שלו, סדר עדיפויות שלו, העיקר תפל אצלו, הוא עיקר תפל נכון. הוא רוצה באמת להיות שייך לתורה, ללימודה, לערכיה, לחיות על פיה, ולכן עושר וכבוד, כסף וכבוד, הם לא שתי הפונקציות שמעניינות אותו כמו אולי את רוב בני אדם. אומר הרב, אנחנו באמצע המשפט, כל זה כמבואר ביורה דעה וכו', שזהו עיקר המעלה על פי האידיאל התורי להיות עוסק בתורה ובדרך ארץ. כמו שכתוב במשנה במסכת אבות, רבן גמליאל אומר, בנו של רבי יהודה הנשיא אומר, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, וכל תורה שנימה מלאכה סופה בטלה, אלא שתהיה תורתו קבע ומלאכתו ארעי. הנה עוד פעם ההגדרה. כלומר, מה זה נקרא מלאכתו ארעי ותורתו קבע? מלאכתו ארעי זה לא דווקא שהוא, זה לאו דווקא שהוא עובד שעה ביום, והוא לומד תורה 19 שעות ביום. אלא תורתו עיקר ומלאכתו, תורתו קבע ומלאכתו ארעי, כלומר, שבכל עת שנפנה מעסקיו, שאינו מרחיב אותם להתעשר, הוא עוסק בתורה. זה הגדר. הרמב״ם אומר גדר יותר חמור מזה אפילו. הגדר של הרב, הייתי אומר, זה הביטוי המעשי למה שהרמב״ם כאן אומר. הרמב״ם בסוף הלכות שמיטה ויובל, כידוע, מזכיר את שבט לוי, שיש לו כל מיני, נקרא לזה, פריבילגיות או העדפות, ביחס לשבטים אחרים בעם ישראל, היות והוא נמצא בתוך הקודש פנימה, הוא עובד במקדש, אז עם ישראל צריך לדאוג לצרכיו, והוא גם פטור מכמה, נקרא לזה, מטלות שמוטלות על הציבור בכללו, כי שבט לוי הוא בתוך הקודש פנימה, והוא הנציגות הכלל ישראלית בתוך הקודש. שאין לנו שבט לוי, אין לנו בית מקדש, אין לנו שבט לוי בתוך המקדש, אז יש לנו נציגות של שבט לוי בתוך בית המדרש. לכן הרמב״ם, אחרי שהוא פונה את כל הפטורים במרכאות של שבט לוי, אומר הרמב״ם, אני אקרא אולי הלכה י"ב, הלכות שמיטה ויובל, פרק י"ג הלכה י"ב, ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו? למה שבט לוי לא צריך לנחול את הארץ במלחמה? תכף נראה. ועם כל מה שזה אומר ברמה של מה שכאן הרמב״ם קורא ביזתה, מפני שעובדל לעבוד את השם, לשרתו ולאורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, שנאמר יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. שבט לוי נבחר לעבוד את השם, לשרתו ולהורות את דרכיו הישרים לכלל עם ישראל. לפיכך הובדלו מדרכי העולם, לא עורכים מלחמה כשאר ישראל, ולא נוחלים ולא זוכים לעצמם בכוח גופן, אלא הם חיל השם. הביטוי צבאות השם, אנחנו החיילים של השם, זה גם מפה. שנאמר, ברך השם חילו וכו'. אומר הרמב״ם, טוב, אז זה שבט לוי. מה עם כל אדם מישראל? אנחנו, כן, אני אישית, לא משבט לוי. מה איתי? אומר הרמב״ם, ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם. מכל באי העולם, זה גם צריך בירור. מה, גם גויים? נעזוב כרגע את הבירור הזה. אשר נדבה רוחו אותו, והבינו מדעו, להיבדל לעמוד לפני השם לשרתו ולעובדו, לדעה את השם, והלך ישר כמו שעשהו האלוהים, ופרק מעל צווארו או לחשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם. תראו איזה גדר. אדם שנדבה רוחו אותו, בהתנדבות, בהשתוקקות, בהזדהות מוחלטת, ברצון מוחלט, הוא מנדב את עצמו להיות שליח של עם ישראל בתוך הקודש, והבינו מדעו ומתוך השכל שלו, ההכרה שלו, התודעה שלו, הוא מבין את האחריות, את הנציגות שלו כלהיות איזה תמצית של כלל ישראל בתוך הקודש, הוא נדב את עצמו, שנייה אחת, להיבדל ולעמוד לפני השם, והוא הלך ישר כמו שעשהו האלוהים, הלך ישר, בלי חשבונות, בלי פוליטיקות, בלי אינטרסים, בלי נגיעות, הוא פרק מעל צווארו או לחשבונות הרבים, כל העניינים של כסף וכדומה, לא מדבר אליו בכלל, לא שייך אליו בכלל. זה האדם הזה, הרי זה נתקדש קודש קודשים, ויהיה השם חלקו ונחלתו, וכולי, כמו שזכה, כמו שהקב"ה זיכה לכהנים ולכהנים ללוויים, כך יזכה אותו. הגדר הזה ברמב"ם הוא גדר חמור. טוב, אז איזה בחור ישיבה היום יכול להגיד על עצמו שהוא נדבה רוחו אותו ויבדל מדעו והלך ישר כמו שעשהו אלוהים, הוא פרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים אשר ביקשו בני האדם? מי יכול להעיד את זה על עצמו? גם אם נגיד שלא, ונגיד שכל דור ושבט לוי שלו, מעין שבט לוי שלו, לפחות, לפי ההגדרה של הרב כאן באיגרת, לפחות אדם שבאמת תורתו אומנותו, במובן הזה, שבאמת הנפש שלו והמחשבות שלו, השאיפות שלו, הרצונות שלו, ומילא ההתנהלות המעשית שלו, היא כשהוא פונה מעסקי העולם הזה, בין מאידיאל, בין מקורח, הוא פונה מיד לתורה, ללימודה, להתמדתה, ולחיות על פיה. לכן קודם כל, אפילו באנגליה, למי הרב מדבר. הרב מדבר על אותם אלה שתורתם אומנותם. לכן קודם כל, חז ושלום לפגוע, ומי שיושב ולומד תורה ותורתו אומנותו לפי הגדרים האלה. אבל יש כאלה, לצערנו הרב. בכל מקום זה נמצא, מה נעשה, בני אדם אנחנו. יש כאלה שמכוח האנרציה, מכוח החינוך, מכוח ההרגל, מכוח הלחץ החברתי הגלוי והסמוי, מכל מיני סיבות. לא רוצה להגיד אם תופסים טרמפ, אבל אפשר לומר את זה גם בעדינות. אז קודם כל, בסוג הזה או, 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 או בסגנון הזה, של החבר'ה, של האנשים שלא תורתם אומנותם בהקשר הזה, קודם כל זה גדר אחר, אפילו באנגליה. אנחנו עוד לא הגענו בכלל למדינת ישראל, אנחנו כרגע בכלל באנגליה. בסדר? זה דבר ראשון. כן, גיא. נכון, לכן אני חושב שהאחריות של רבנים, רב בישיבה, האחריות שלו זה לזהות מי שתורתו אמנותו, גם אם עכשיו הוא לא בפועל בגדר של, של תורתו אמנותו, אבל אתה רואה איזשהו כיוון, אתה רואה איזושהי תנועה. ורב אמיתי, הוא יודע לזהות, ברמה כזאת או אחרת, בפרט אחרי תקופה, שניסיון והצלחות כאלה או אחרות, או כישלונות כאלה ואחרים, יכול לזהות, האם האדם הזה יכול להיות שייך לתורתו אמנותו. יש כאלה שהם כבר ממש כבר מחוץ לגדר. שם אתה רואה שלפחות בשלב הזה של החיים, זה לא תורתם אמנותם, וזה בסדר, לא כל אדם מישראל יכול לשבת וללמוד. א' כל היום, ואפילו לא חלק מהיום, במובן הזה שזה באמת מעסיק אותו. בסדר, זה צריך להיות ברור. כן, שם.
נקודה שכל הלגיטימציה שיש לציבור או לתמיד, אבל נגיד שכן הם עולים על הדורות האלה, אבל האם זה לא מתוך כוח השליחות שלהם לעם ישראל? ואם ציבור שהוא לא מזדהה בכלל עם עם ישראל, לא מזדהה עם מדינת ישראל, לא מזדהה עם כל
האזרחים. אתה אומר,
טוב,
אנחנו
כרגע באנגליה. הוא מתהפך על
התרגיל. שי יקירי, אנחנו כרגע במכתב לרב הראשי לאנגליה. המכתב הזה הוא חשוב כדי להבין עד כמה לומדי תורה. בני הישיבות זה מעיין החיים של האומה הישראלית, אפילו כשאנחנו תחת שלטון זר בחוץ לארץ. הרב אומר בהמשך עוד יותר מזה. תראו, אני קורא רגע, תסתכלו רגע. אני מדלג מקוצר הזמן, תסתכלו בעמודה האמצעית בעמוד צדי א'. ומתוך כך תנהוג בוודאי ממשלה נאורה, היודעת בכל עת להתרומם ממעלה לרוח הגס ההמוני. זה גם עוד הערה שאולי כדאי להעיר להבדיל אלף אלפי הבדלות. לפעמים יש איזה רוח המונית כזאת, רוח גסה, שלא יודעת להיות דקה, אלא היא גסה. היום קוראים לזה להבדיל אלף אלפי הבדלות. שוויון בנטל, כולם צועקים, שוויון בנטל. רגע רגע לאט לאט. קודם כל אומר הרב, לא צריך להיבהל מההמוניות הזאת, קוראים היום תקשורת. לא צריך להיבהל מזה. אנחנו צריכים לדעת מה זה תורה, מה זה לומדי תורה, מה זה בני ישיבה, מה זה תורתו אומנותו, עד כמה עם ישראל זקוק לזה. לכן לא צריך להיבהל, אני מציע עוד כמה דקות, לא צריך להיבהל, קודם כל מזה שיש איזה הלאום של רוח המוניות. כולם לצבא! רגע, רגע, לאט לאט. שנייה. שי. עוד לא הגענו למדינת ישראל, אני עוד לא הגעתי לשם. ברור, אתה צודק?
למה לא קרבים את זה
אנחנו דורשים את זה, לא, אנחנו דורשים את זה, אבל בואו נחזור, אני מציע, בואו נלמד, בואו נתקדם טיפה. ומתוך כך תנהוג בוודאי ממשלה נאורה, היודעת בכל עת להתרומם ממה לרוח הגס ההמוני, להבדיל אלפי הבדלות, גם בעם ישראל, גם מדינת ישראל וממשלת ישראל, צריכה להתרומם למעלה מהאווירה ומהרוח ההמונית שלפעמים חופפת את הציבוריות הישראלית, או בעיקר את התקשורת הישראלית וכדומה. ומכירה איך להוקיר את השרידים אשר השם קורא, העוסקים בתורה, הנאמנים ביראת שמיים ובעבודת השם, לפחות את אלה שעומדים בקריטריון הזה, ולא תפריע אותם מעבודתם הקדושה. ובכוח ההשפעה הרוחנית העליונה, תראו מה אומר הרב, אם היהודים תחת השלטון האנגלי, תחת ממשלת אנגליה באנגליה, יהיו לומדים תורה, לפחות אלה שתורתם אומנותם, הממשלה האנגלית תשיג ותצליח בהישגיה והצלחותיה מכוח העבודה הרוחנית של היהודים הנמצאים שם בממלכה. אתם תנצחו במלחמות והכלכלה תפרח והטכנולוגיה תתפתח וכו'. ובכוח ההשפעה הרוחנית העליונה שאנשי קודש כאלה משפיעים על מדינתה וממלכתה של אנגליה, תנצח את מלחמותיה ותוסיף אומץ וגבורה רבה, והם היחידים הללו, שבאופן יחסים יחידים, אותם בני הישיבות, יועילו לה הרבה יותר בכוחם הרוחני, באותם עוסקים בתורה ובמוסר ובעבדת השם, ומשפיעים על ידי זה רוח קדושה ואמונה בסביבתם וחוגם, שבזה הם גיבורי כוח הרבה יותר, ממה שיוכלו להועילה בכוחם החלש החומרי, בצאתם לעבוד עבודות גשמיות. עוד פעם, אנחנו באנגליה, לא במדינת ישראל, אנחנו עדיין באנגליה. ובטוחים, קודם כל, כאן, עוד פעם, כל הנקודה הזאת רק כדי לחדד עד כמה ההשפעה של אותו מעיין החיים של התורה הוא כל כך גדול, עד כדי כך שאפילו על גויים הוא ישפיע. עד כדי כך. ובטוחים אנו שתדע הממשלה להשתמש בכוחו של כל אחד מבני ישראל לפי סגולתו, וכוחם של תלמידי חכמים יראי השם תניח על מקומו בקדושת התורה, ולא תחללהו בשימוש החול של מלחמה והנגריה, שאינם מוכשרים לו כלל לפי מידתם ותכונת גופם ונפשם. וכל כך קבועה היא בישראל תעודת לימוד התורה וללומדי הקבועים, והקבועים כפי שראינו בהגדרה מקודם, עד שעל פי המסורת התלמודית היא לא תוכל להיות נדחית גם מפני ציווי של כל מלך ושליט וכו'. יש כאן כמה פירוטים בדבר הזה. אמנם ללחוץ תלמידי חכמים לבטל תורתם וללכת למלחמה או לשום עבודה חומרית אחרת, סוף הפסקה, זה אסור בכל עת, כמו שברנו מהאיסור של עשיית אנגריה על תלמידי חכמים. הקטע האחרון שלא צילמנו לפניכם. והכל סובב הולך על היסוד הגדול הזה, עמוד צדי בית, מי שיש לו ספר, שהצלחת המדינה וניצחון המלחמה עצמה קשורה הרבה בעבודה הרוחנית, שהיחידים שבבני המדינה המיוחדים לעבודת שמיים ממשיכים את עבודתם הקדושה בתורה ובעבודת השם הנחוצה להתקדם תמיד בדבר יום ביומו. על כן סיכום, תלמידי החכמים, תראו את המשפט הזה, על כן תלמידי החכמים העוסקים בתורה הם מגינים על הארץ ועוזרים להצלחת הנשק הלאומי לא פחות וגם יותר מכל החיל הלוחם. ומזה תוצאה בטוחה שממלכה אידיאלית המכרת את עוד הקודש לא תחוף את התלמידים השוקדים על דלתי התורה לבטל את תורתם ולעסוק בעבודה גשמית שאינם מסוגלים לה. עד לכאן אני חושב כדאי להכיר את האגרת הזאת, עד לכאן, טוב, רק קראנו אותה, צריך להן ביותר, אבל עד לכאן לפחות ההבנה של הערך של לומדי תורה בעם ישראל, בכל הדורות, בכל המצבים, לא משנה אפילו אם זה בארץ ישראל, במדינת ישראל, בארץ זרה, תחת שלטון גוי, עד כדי כך שהתועלת של התורה, לימוד תורה, עסק התורה, הוא אפילו, יש לו השפעה אפילו על הגויים שתחת שלטונם אנחנו חיים. עד כדי כך, לכן קודם כל אני חושב, צריך להבין את הזעקה. צריך להבין את עוצמת הזעקה, את עוצמת הצעקה. זה לא בא משום מקום. יש לזה מקורות קדושה, מקורות קודש אדירים. עד לכאן, הייתי אומר, ההבנה מה זה ערך של תורה, לומדי תורה בעם ישראל, בגדר לפחות של תורתו אמנותו, והשפעתם על חיי האומה ואפילו על חיי העולם בכלל. כן, אור.
הוא מדבר על מה? על מעשה בפועל?
לא, הוא מדבר על היחס שכל עת, הוא כותב פה, כל עת שאתה פונה מפרנסתך, אדם הולך לעבודה משמונה עד חמש, מגיע בחמש אחרי צהריים, מה הוא עושה? יושב מול הטלוויזיה, פותח אינטרנט, הולך לשחק כדורגל, הולך לטיול, אנחנו לא נגד לפעמים לעשות ספורט ולא נגד לטייל, בסדר, אבל מה עיקר עניינך? בשביל מה אתה חי? למה אתה מחנך את הדור הבא? יכול להיות. הלוואי. כל עם ישראל, כל יהודי צריך להיות בהגדרה הזאת. ידידי היקר, אני אגיד את זה בצורה מאוד פשוטה. אם אני עומד בקריטריון הזה או לא, זאת, לעניות דעתי, יש קריטריון אחד שאפשר לבדוק את זה. עד כמה הכסף והקניינים החומריים מעסיקים אותך. אם כסף, דירה, קניות, מעסיקים אותך יותר על המידה, במחילה, אתה לא בגדר הזה. אתה לא בגדר הזה. כי אתה לא נמצא שם. כי מה שמעסיק אותך זה הממון, מה שמעסיק אותך זה הדירה, מה שמעסיק אותך זה קניינים בחנויות. אנחנו לא נגד דירה ונגד קניינים בחנויות ולא נגד ממון. השאלה כמה זה תופס מקום. זאת השאלה. בסדר? טוב, עד לכאן, אני חוזר שוב, עד לכאן, אנגליה. כן. כן. זה האידיאל שכל יהודי ויהודי יגיע אליו באנגליה. רגע, שנייה, לא סיימנו. אנחנו עכשיו בחצי הראשון של הלימוד שלנו, למרות שהשעה כבר הולכת להסתיים. כן. הוא מזכיר מלחמת מצרים, אבל תכף אנחנו נרצה קצת לפתוח את זה. טוב, עכשיו בואו נגיע לסוגיית מצוות יישוב ארץ ישראל, שעובר דרך מצוות כיבוש ארץ ישראל ומדינת ישראל, ומה תפקיד של תלמידי חכמים פה וכו'. אז קודם כל, אין סתירה ביחס לכל מה שאמרנו עד עכשיו, ביחס למה שאנחנו הולכים להגיד כחלק שני. ידוע שיש שלושה סוגי מלחמה. יש מלחמת חובה, מלחמת מצווה, מלחמת רשות. מלחמת חובה נעזוב, מלחמת רשות נעזוב. מלחמת מצווה. מה הגדרה של מלחמת מצווה? מלחמת מצווה אומר הרמב"ם מלכות מלכים, שלוש אפשרויות. או מלחמה בשבעה עממים, או מלחמה בעמלק, ששני סוגי המלחמה האלה, אחרי שסנחריב והחריב בלבל את האומות, אין לנו ידיעה מי הוא גנטית, ביולוגית, משבעה עממים או מעמלק. היום אין לנו את הגדר הזה שלהילחם בשבעה עממים, להילחם בעמלק. כשיהושע נכנס לארץ ישראל וכבש את ארץ ישראל, אז הוא נלחם בשבעה עממים. אז היה מלחמת מצווה גם בגדר של שבעה עממים. אבל יש גדר שלישי של מלחמת מצווה, והוא עזרת ישראל מיד צר שבא עליהם. זאת אומרת, אם יש אויב שהוא בא על ישראל, או פוטנציאל יכול לבוא על ישראל, אז אנחנו צריכים לצאת למלחמת מצווה. מי יוצא למלחמת מצווה? אומרת הגמרא, אפילו חתן מחדרו וקלה מחופתה. ויש שיוסיפו, ואפילו תלמידי חכמים. זאת אומרת, מה שמצאנו פטור בתורה, וכנ"ל ברמב"ם, למשל, מהמלחמה, מי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה, בנה בית ולא חנכו, נתה כרם ולא חיללו, כל זה במלחמת הרשות הכתוב מדבר, אומר הרמב"ם. אבל במלחמת מצווה? לא שייך, לא מדובר. למלחמת מצווה כולם יוצאים. כולל חתן מחדרו וקלה מחופתה, וכבר אמר הרשש על הגמרא הזאת, שקלה מחופתה לא יוצאת להילחם, אלא היא יוצאת להיות על הכלים, דברים ארוכים, לא נגיד עכשיו לסוגיית הנשים במלחמה. בכל אופן, במלחמת מצווה כולם משתתפים, כולל חתן מחדרו וקלה מחופתה. ולכן, רגע, מה? הוא נגע קצת במלחמת מצווה, אבל לא בגדר שאני מדבר עליו עכשיו. יותר מזה עכשיו. רגע, יותר מזה. כשאנחנו מדברים על מלחמת מצווה, אנחנו מדברים בעצם על מצוות יישוב ארץ ישראל, שעוברת דרך מצוות כיבוש ארץ ישראל. וכשנגיע לסוגיית מצוות יישוב ארץ ישראל, זה לא רחוק בבניין אמונה, אנחנו בדרך להגיע לשם, אז נגלה שכשעם ישראל מגיע לארץ ישראל, יש שלוש אפשרויות. אפשרות אחת, שהארץ הזאת ריקה. אין צורך להילחם בסלעים ובאבנים. נכנסים לארץ ישראל, מעמידים שלטון, ריבונות, הפריחים את השממה. אלה שני החלקים שנמצאו עד יישוב ארץ ישראל. א', הפרחת השממה, ב', העמדת שלטון, ויצאנו ידי חובת מצוות יישוב ארץ ישראל. אפשרות אחת. אפשרות שנייה, מגיעים לארץ ישראל ונמצאים פה גויים. והגויים אומרים לנו, אהלן וסהלן. אפשר לעזור לכם לבנות את מדינת ישראל? שירות לאומי, אלה אחד משלושת התנאים שגוי שרוצה לגור בארץ ישראל יכול לגור על ידם, שהוא עושה שירות לאומי, הוא מכיר בשלטון לאומי ריבוני בלעדי של עם ישראל בארץ ישראל. זה התנאי השני, תנאי הראשון של המצוא בני נוח, תנאי שני, הכרה בריבונות לאומית יחידנית של עם ישראל בארץ ישראל, קרי לא שתי מדינות לשני עמים, מדינת ישראל, וג' כדי לממש את זה בפועל, עושה שירות לאומי. ככה הלכה, לא נפתח את זה עכשיו, סוגיות ארוכות. אז אפשרות שנייה, שאנחנו באים לארץ, והגויים היושבים פה אומרים לנו, אפשר לעזור לכם להקים מדינה? כן, בבקשה, אלה שלושת התנאים, עומדים בחוזה, בבקשה. אפשרות שלישית, שאנחנו באים לארץ ישראל, ויש כאן גויים שמעכבים עליהם. לא רוצים, לא מוכנים. ואז אנחנו נכנסים לגדר שנקרא מצוות, שנקרא מלחמת מצווה, שמלחמת מצווה היא כיבוש ארץ ישראל בדרך לקיום מצוות יישוב ארץ ישראל. כלומר, אני רוצה להסביר את זה רגע. השולחן ערוך כותב במקום אחר, מצוות עשה לישא אישה כדי לפרוד ולרבות. אז מה המצווה? להתחתן או לפרוד ולרבות? לא ניכנס עכשיו לכל הדיון ההלכתי, אבל לפי הנוסח של השולחן ערוך, המצווה התוצאתית, הסופית, שאלה אנחנו רוצים להגיע, זה מצווה לפרוד ולרבות. בדרך למצוות פריה וריביה צריך לעבור דרך מצוות הנישואין. אז זאת מצווה מקדימה למצוות פריה וריביה. אז מצוות עשה לישא אישה, זה לשון השולחן ערוך, אבן עזר א' א', כדי לפרוד ולרבות. אותו דבר פה. מצווה להילחם מלחמת מצווה, כדי לקיים מצוות יישוב ארץ ישראל. אם מצוות יישוב ארץ ישראל לא צריכה לעבור דרך המלחמה, אין לנו עניין להילחם דווקא. אבל אם מצוות יישוב ארץ ישראל לא יכולה לעבור או להופיע אלא דרך המלחמה, פה אנחנו מחויבים להילחם ולקחת חלק, לקחת אחריות. ובמלחמה הזאת הנקראת מלחמת מצווה, כמו שהרמב"ן כידוע מצוות עשה דלת כותב, מצוות יישוב ארץ ישראל היא שייכת לכל הדורות. זה לא קשור דווקא לדורו של יהושע, לא קשור דווקא לשבעה עממים וכו'. זה מצווה נוהגת אם כן בכל הדורות וכל יחיד מישראל מחויב בה. אם כן במלחמת מצווה, אומרת המשנה, אומרת הגמרא, הכל יוצאים. אפילו חתן מחדרו וכלה מחופתה. אין פטורים. ויש מהראשונים שהוסיפו אפילו תלמידי חכמים. עכשיו, גם אם אנחנו נאמר שבמלחמת מצווה עדיין צריך שיהיו שבט לוי בעם ישראל, תהיה איזה נציגות, תהיה איזושהי גרעיניות וכו', של קודש בתוך היכלי הישיבות, נאמר שכן, נקבל את זה שכן, אבל בתנאי, לא הייתי אומר בתנאי, אבל לפחות שזה יבוא מהמקום שאנחנו מבינים שאנחנו עכשיו בתקופת גאולה, שזה סוגיה שלא נספיק לפתוח אותה היום. ואנחנו מבינים שאנחנו כחלק מהופעת הגאולה צריכים לפעול פעולות מעשיות, לקיים מצוות יישוב ארץ ישראל שעובר דרך מצוות כיבוש ארץ ישראל. ובמצוות כיבוש ארץ ישראל היא מלחמת מצווה, עזרת ישראל מייצר שבא עליהם, הכל לוקחים חלק, אפילו חתן מחדרו וקלה מחופתה. זה דבר פשוט. אהרון קרוב, שהקדוש ברוך הוא שלח לו וישלח לו רפואה עוד יותר שלמה, כשהוא יצא אחרי החתונה למלחמה ונפצע קשה וקדוש ברוך הוא ברוך שם הקים אותו, זה פשט. זה הפשט, ככה צריך להיות. לנו זה נראה איזה חידוש גדול, איך אדם יוצא, איך חתן יוצא מחדרו. אבל זה מה שצריך להיות במלחמת מצווה. זה הפשט, זאת ההלכה. זה מוסר גדול, המבט על תופעה כזאת, שזה היה צריך להיות דבר פשוט. אלא מקור החושך הגלות, זה נראה לנו איזה חידוש גדול. אבל זה באמת הפשט, חתן מחדרו. מלחמת מצווה, עזרת ישראל מייצר שבא עליהם. ולא ניכנס עכשיו כמה זמן צריך לשרת בצבא, אבל הגדר העקרוני הוא, כדי שאדם יהיה מוכן למלחמת מצווה, אם מדובר על שלב האימון, או אם בפועל מה שקוראים בט"ש, כלומר ביטחון שוטף, הוא צריך להיות פעיל בביטחון השוטף כדי להגן על ישראל מיד צר שבעלה. וכל תחום, בתחום שלו, יכול להיות שריון, זה יכול להיות חיר, זה יכול להיות חיל אוויר, לא משנה כרגע. בכל אופן אני חוזר אלינו. אז אם כן, כשאנחנו חיים בתקופת גאולה, ובפרט שחוזרת ממלכה ומלכות לישראל, ובאה לידי ביטוי מצוות יישוב ארץ ישראל, ובאה לידי ביטוי השותפות שלנו, המחויבות שלנו במלחמת מצווה, אז הכל יוצאים אפילו חתן מחדרו וקלה מחופתה. אז גם אם נאמר שהרמב״ם הזה שבט לוי, הוא עדיין תקף גם בזמננו, ונגיד שנקבל את זה, בסדר. אבל א', גם אם אתה יושב בישיבה, תכיר בזה שמדינת ישראל והמצוות המוטלות אלינו כחלק מזה, כמו מצוות יישוב ארץ ישראל וכיבוש ארץ ישראל, זאת מצווה. הרב אבינר כתב השבת, שלפני שחייל עולה על מדים צריך לברך, צריך להגיד לשם יחוד קודשר בחו, שהוא מקיים בזה שלוש מצוות. קודם כל מה שקוראים בטעות, שוויון בנטל. זאת אומרת, קודם כל ערבות הדדית, לא תעמוד על דם רעך. קודם כל אחריות חברתית במובן הזה, שאנחנו כולנו שותפים למשימה הקדושה הזאת, של הגנה על ביטחון מדינת ישראל, שהיא ביטוי של מלחמת מצווה בדור גאולה, ודאי בגאולה האחרונה. דבר ראשון. דבר שני, שאנחנו לוקחים חלק במצוות יישוב ארץ ישראל, שנאמר וירשתם וכו'. ודבר שלישי, מצוות קידוש השם. ונקדשתי בתוך בני ישראל. טוב, יש הרבה מה לדון בזה, מה לעיין בזה. בכל אופן, בכל אופן, ברור הוא שוודאי שאנחנו מבינים את הזעקה הרוחנית, אבל ודאי שיש מחלוקת עקרונית ביחס להבנת התקופה. אני לא יכול לא לקרוא באיגרת התשובה הידועה של הרב קוק, ונא לקבל את הדברים בערבון מוגבל, כלומר לא לקחת את זה עכשיו עד הקצה וכו'. אבל תראו מה הרב כותב בעמוד כ"ד בהוצאה של ישיבת אור עציון. ואם יבוא אדם לחדש דברים עליונים, עמוד כ"ד, זה איגרת שינה אינחת שבהוצאה הזאת, האיגרת הזאת הודפסה כפתיחה לאורות התשובה. ואם יבוא אדם לחדש דברים עליונים בעסקי התשובה בזמן הזה, כאן מדובר על תשובה, כי מדובר על אורות התשובה, אבל זה לא דווקא תשובה. ואל דיברת קץ המגולה ואור הישועה הזרוחה לא יביט. כלומר, אם אדם יחפש, ימצא, כל מיני, הייתי אומר, הדרכות רוחניות, בין בלימוד, בין במעשה, בעניינים שקשורים לכאורה לחיי היחיד, כמו תשובה, כמו מוסר, והוא לא ייקח בחשבון את התקופה שבה הוא חי, ואל דיברת קץ המגולה ואור הישועה הזרוחה לא יביט. כלומר, הוא לא יבין שהוא חי בתקופת גאולה וסוגיה שלמה שעוד נעסוק בה באריכות, להוכיח שעכשיו תקופת גאולה, מה זה הקץ המגולה, האם עכשיו באמת זו תקופת גאולה, הוא ממילא חוזרת מצוות יישוב ארץ ישראל, הוא ממילא מצוות מלחמת מצווה וכו' וכו'. אז אם יבוא אדם לחדש דברים אפילו בעניין היחיד, אבל הוא לא ייקח בחשבון את התקופה הציבורית שבה הוא חי, לא יוכל לכוון שום דבר לאמיתתה של תורת אמת. ביטוי נורא. מה, למה הרב אומר לא יכול לכוון שום דבר? תגיד, יכול לכוון קצת. למה? כי כל זמן מאיר בתכונתו. הקדוש ברוך הוא, כשהוא מתגלה עלינו בכל דור ודור, בכל תקופה ותקופה, הוא מתגלה עלינו לפי האופי והערך והצורה והתכונה של התקופה. אז אם אנחנו מאמינים, על פי מקורות חז"ל, שאנחנו כרגע בתקופת גאולה, ואי אפשר כרגע לפתוח את הסוגיה, כי זו סוגיה ארוכה מאוד, אז האמונה הזאת, הלימוד הזה, הבירור הרוחני העיוני הזה, הוא ברור שיש לו השלכות מעשיות. אחת ההשלכות המעשיות זה להבין שבארץ ישראל אנחנו לא רק חיים את הקודש הנבדל מן החול, כמו שלמדנו בריחות, אלא את הקודש המתגלה בתוך החול, ובפרט בתוך המערכת הלאומית שלנו. לכן, למה היה לנו קושי ללכת היום לעצרת הזו? או למה קודם כל הייתה אבמינה כן ללכת לעצרת הזאת? א', כי יש כאן זעקה אמיתית של עולם התורה, כפי שקוראים לו היום עולם התורה, במובן הזה של מבצרי הקודש, של בני הישיבות, שתורתם אומנותם. ובוודאי כשיש איזה מין רצון לכפות בכפייה על, 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 על ציבור שלם, כיוון רוחני, שהוא צריך עוד לעבור את התהליך שלו ולהתברר עליו וכו' וכו', זה לא ילך. ודאי אם יש כאן עוד מעורבות בדסנזות פליליות, זה ודאי לא נכון. לכן הזעקה ביחס ללימוד תורה ולומדי תורה בעם ישראל היא ודאי זעקה שאנחנו שותפים לה באופן מוחלט. זה ברור. מצד שני, חייבת להיות הבדלה בין היותנו בחוץ לארץ, מעין האיגרת לרב הראשי של אנגליה, לבין היותנו בארץ ישראל, במדינת ישראל. אנחנו לא מוכנים לקבל בשום פנים ואופן שלטים כמו נמכרנו אני ועמי, כמו גזירת שמד, כמו רדיפת הדת, כמו משטרים אפלים ברוסיה. סליחה, ובפרט אני חייב להעיר הערה, ובפרט שחלק מרבותינו שחשבו אולי ללכת לעצרת הזאת, לא הלכו היום, אחרי שתלמידי חכמים בציבור הדתי-לאומי, כולל גדולי רבותינו, התבטאו לא בהסכמה עם חלק מההשקפות החרדיות, וניעצו אותם בכאלה ניעצות, עד כדי דברים שהוא השמטת תואריו משמותיהם, וכדומה על זה הדרך. איך אפשר לקחת חלק בדבר כזה? לכן יש לנו אהבה גדולה לאחינו חרדים, יש לנו הסכמות גדולות מאוד איתם. אבל יש לנו גם, הייתי אומר, כמה ויכוחים עקרוניים. ויכוח עקרוני אחד, זה מה בכלל ההגדרה של המושג תורה. האם תורה זה רק בקודש, או גם בקודש ובחול, ממלך יתייחס לתקופתנו, תקופת גאולה, ממלך מה תפקידנו כבני תורה, כבוכו ישיבות בעת הזאת. ב', וזאת נקודה שחייבים להדגיש אותה, לא יכול להיות שציבור או חלק מאנשי התקשורת שלו והמנהיגים לא מוכרים על זה, יזלזל ברמותינו לאורך זמן. זה לא יכול להיות. כלומר, כשאנחנו מפגינים על כבוד התורה, צריך להפגין גם על כבוד תלמידי חכמים, על כבוד לומדי תורה. וברגע שיש ביזוי של תלמידי חכמים של רבותינו, עד כדי להגיד עליהם צבועים, חסרי בושה, רוטפי הדת, אלה הציטוטים, וכמובן השמטת תואריו משמותיהם, אנחנו לא יכולים להיות חלק מזה. לצערנו הרב. לצערנו הגדול. אלה שהלכו, אפשר להבין. מרבותינו שהלכו, ברור, אפשר להבין לגמרי. אבל אלה שלא הלכו, גם אפשר להבין. אז מה נאחל לעצמנו? שא', אם החברה הישראלית הגיעה לנקודת הבירור הזאת, כנראה שאנחנו מסוגלים לברר את זה, אנחנו מסוגלים לברר את זה. כלומר, אם אנחנו הגענו למצב שהנושא הזה עולה אחרי הרבה מאוד שנים של הדחקה מהרבה סיבות, כנראה שעולה על הבמה הציבורית, כנראה שאפשר להתחיל לברר את הסוגיה. לא בתקשורת, לא בין מנהיגים פוליטיים, בתוך בתי המדרש, מתוך שיח בין תלמידי חכמים ותלמידי חכמים, מתוך כבוד והערכה הדדית, לכל הגוונים, לכל הזרמים, לכל החוגים. זה קודם כל, א', ב', שגם אם אנחנו לא מסכימים, ומותר לו להסכים, אנחנו לפחות מכבדים אחד השני, לא מבזים אחד השני, חס ושלום. אז נאחל לעצמנו שבפעם הבאה, שתהיה עצרת כזאת, שתהיה עצרת, שתרבה כבוד שמיים, אני לא אומר שזה לא היה ריבוי כבוד שמיים, למרות שיש כאלה שיגידו שהיה פה חילול השם גדול. שתהיה עצרת שמרבה כבוד שמיים, שמרבה כבוד תלמידי חכמים, שמרבה כבוד תורה, שמרבה את האפשרות להתאחד, למרות שיש בינינו גם מחלוקות. בעזרת השם, נעשה ונצליח, זה קצה הקרחון של הסוגיה, אני מרגיש שככה דגדגנו את הסוגיה, אבל לפחות משהו. יישר כוח.